בוקר טוב ליזהר שי.
בוקר טוב.
מי שהיה שר המדע והטכנולוגיה, יזם הייטק, איש הון סיכון. ובחצי שנה האחרונה גם הוספת תואר נוסף, אב שכול משבעה באוקטובר.
כן, ויצא שאנחנו מקליטים בדיוק בשבעה באפריל, חצי שנה מאז. אז למען האמת צריך להתרגל לתואר הזה, זה עוד לא קרה.
כן, יש להניח. אנחנו כמובן נדבר בהרחבה על ירון בנכם, לוחם סיירת נחל, שנפל בקרבות בקרם שלום, בדיוק לפני חצי שנה. אתה יודע, אני מתחילה תמיד את התוכנית הזאת בשאלה, מה אתה עושה בשעה הזאת, שבת 8 בבוקר? ואני מניחה ששבת בבוקר במשפחת שי, זה משהו אחר לחלוטין עכשיו.
כן, מאז השבעה באוקטובר, השבת הזו בבוקר עולה וצפה כל פעם מחדש, כי באותה שבת, בשעות הבוקר המוקדמות, המורים היינו להיכנס לאוטו ולנסוע לכרם שלום, כדי לבקר את ירון. הכנו אוכל בבית, זה היה מנהל, כשהוא נשאר שבת או חג, אנחנו באים לבקר אותו ואת הצוות, מביאים מטעמים ויושבים ביחד, וככה מעבירים שעתיים שלוש בכיף. זו הייתה התוכנית לאותה שבת, וקצת יותר מוקדם מהשעה 8 בבוקר, ב6:30 בבוקר התעוררנו לשם התראות ההזקה. אנחנו מחוילים בבית אל אזור העוטף, כי יש לנו גם משפחה שם. אח של לילה, דוד של אירון ומשפחתו גרים באור הנר, כך שהזקות מיד גם מטריעות אצלנו, וגם התחילו הזקות באזור שלנו, בקדימה, באזור השרון, ומיד גם קיבלנו הודעה בוואטסאפ המשפחתי מאירון, שאומרת, אל תבואו היום, פרצה מלחמה.
כבר בשלב הזה הוא כתב לכם פרצה מלחמה?
כן, והיום אנחנו יודעים שבאותם דקות סגן מפקד סיירת הנחל, סגן אלוף אודי שני, הכריז בקשר בצורה הירואית לכל תחנות הסיירת שפרצה מלחמה. זה אולי אחד הקצינים הראשונים בצהל שהבין מה קורה. לא הפיקוד העליון ולא התאומים השונים, ולא היה שם אף אחד בעצם בשבילם, אבל הקצין הזה בשטח הכריז שפרצה מלחמה, וזה שינה את הדיסקט לכולם. הם הבינו שפרצה מלחמה, הוא גם נתן לפקודה, כל אחד בגזרתו, להשמיד כמה שיותר מחבלים. אנחנו מניחים שבשלב הזה ירון כתב לנו, אל תבואו פרצה מלחמה, הם כבר היו בשלב של נסיעה מהירה, כן. לכיוון הגזרה שלהם.
ולאורך היום הזה הייתם באיזשהו קשר איתו?
לא, אנחנו בעצם לאורך היום הזה צמודים למכשירים השונים, לרשתות, כמובן הטלוויזיה פתוחה, ואנחנו מתחילים לאסוף ידיעות. יש לנו הרבה מאוד נקודות מגע כואבות ביום ההוא ובאזור הזה. כלומר, כאמור, יש לנו משפחה באור הנר, חן וחלי, גיסי וגיסתי, ושלושת הילדים שלהם גרים באור הנר. ובעצם סגורים בממד בשלב הזה, חן הוא ראש צוות הצחי, הוא גם קיבל התראה מירון, שהיא התראה חשובה, שאומרת, תיכנסו לממדים, יש מחבלים שרצו את הגדרות, זה חשוב, כי זה בעצם משנה גם את הראש באור הנר, הם מבינים שזה לא סתם
כן,
טבע אדום.
מאפשר ש... הערכות כן, יותר מהירה.
קיבוץ אור הנר הוא אחד הקיבוצים שהוציא את כיתת הכוננות שלו אל הגדר, והם מנעו את כניסת המחבלים פיזית אל הקיבוץ עצמו. אז הם יושבים שם ואנחנו דואגים להם. יש לנו חברים ומשפחה בכפר עזה, ואנחנו כל היום מקבלים דיווחים מסמרי שיער וכואבים מאוד, ויש לנו ירון. אז יש לנו יום שלם מלא בדאגות, ואין לנו קשר עם ירון במשך כל היום.
אגב, אנחנו... אתה היית שר בממשלה, יחד עם בני גנץ, אמנם הוא באותו זמן לא היה בממשלה, אבל אתה אומר, יש לי שם משפחה, אני שומע דיווחים מסמרי שיער מכפר עזה, ניסית לפנות לאנשים שאתה מכיר מתקופת היותך שר, ואני מניחה שגם מממשקים אחרים?
לא, בשום אופן לא. החיילים שלנו הם הבנים שלנו והם הילדים שלנו, ובעניין הזה אני מתנהג כמו כל אבא אחר שדואג.
לא, אולי להעביר את זה הקטם של תושבי כפר עזה.
כן, זה, למען האמת, במהלך היום אנחנו מקבלים שוב ושוב הודעות נוראיות מאורית, הדוד השנייה של אילה אשתי, ודווקא את ההודעות האלה אני כן מעביר ישירות לשר הביטחון של מדינת ישראל, יואב גלנט, כי ההודעות הן נוראיות, ההודעות אומרות בעצם איפה הצבא, ונכנסים אלינו לבתים, ובאמת הודעות מסרות שיער ככל שמתפתחות השעות.
הוא מגיב?
אני אשאיר את זה כאן, זה לא כל כך חשוב אם הוא הגיב או לא, אני מניח שהוא קיבל את הידיעות האלה גם ממקומות אחרים, אבל היה חשוב לי להעביר את זה גם אפילו בתור מעשה אנושי, יש שם זעקות לעזרה אמיתית, היום אנחנו יודעים שזה לא היה הקיבוץ היחיד שזעק לעזרה ולא נענה, אבל כן. אנחנו שומעים שם באמת קריאות קשות מאוד, והקריאה והשאלה הכי כואבת שאנחנו שומעים שם שוב ושוב בהודעות האלה, זה איפה הצבא? איפה הצבא? נהרגים פה אנשים, נרצחים פה ילדים, חוטפים, מסובבים פה מחבלים בקיבוץ. איפה הצבא? זאת השאלה שאני מעביר לשר הביטחון של מדינת ישראל שוב ושוב באותו יום. אני מניח שאת השאלה הזאת נשאל את עצמנו עוד שנים רבות קדימה.
כן. והצבא הפרטי שלך נלחם, ואתה אומר שלא הייתם איתו בקשר לאורך כל היום. מתי בעצם אתם מקבלים את הבשורה הקשה?
אנחנו לא קיבלנו את הידיעה הזו לא במהלך השבת וגם לא במהלך יום ראשון במשך רוב שעות היום. ירון שלנו בעצם היה מעורב בקרב גיבורים באמת הירואי בשעות הבוקר של שבת, והיום אנחנו יודעים שממש בשעה הראשונה של המלחמה החפ"ק שלו הגיע לאזור הכניסה לכרם שלום. שלושה אנשים, הקצין שפיקד על החפ"ק יואב לוינסון, סגן מפקד הפלחן, עומר בטיטו, נהג לוחם, גיבור בפני עצמו, וירון נוני שלנו, שלושתם עמדו בכניסה לקיבוץ כרם שלום ומנעו בגופם את הכניסה של מאות מחבלים לקיבוץ. בגבורתם הם הצילו מאות אזרחים וזכיות ותינוקות ואנשים שהיו שם באותו יום כאורחים, כי זה היה שמחת תורה. הם פשוט מנעו בגופם את הכניסה לקיבוץ, שלושתם נפצעו, עומר נפצע קשה מאוד, הראשון שנפצע, לוינסון, הסמך מפה נפצע שני והמשיך להילחם, וירון שלנו, האחרון שנפצע קשה מאוד, אחרי כנראה סדר גודל של כ-45 דקות של מלחמה. אנחנו לא ידענו את זה, אנחנו גם לא ידענו שבשעות הצהריים הגיע מסוק של 669, שאלה את ירון ואת עומר ואת שואן בנרוש, זכרו לברכה, ועוד כמה חיילים פצועים מהמוצב קרן שלום. המסוק הזה של 669 העלה אותם בדרכו לבאר שבע, שהפכה להיות בדרכו לירושלים, הסיטו אותם בדרך, הם נחתו בהדסה ושם קבעו את מותו, וכל זה לא ידוע לנו. אנחנו מגיעים ליום ראשון אחרי הצהריים, בגלל אוסף של ידיעות, ובגלל גם שהבנו ששני חיילים פצועים קשה מהצוות של ירון הגיעו להדסה בירושלים, החלטנו לנסוע לשם כדי לחפש איזושהי תובנה או בשורה על מה קורה איתו.
בעצם כל היום, אני מניחה, אתם בקשר טלפוני ביניכם, ההורים של הצוות, לא? מנסים לגלות מה קורה, עם מי?
כן, ומתישהו באמצע הלילה, אף אחד לא ישן באותו לילה, בלילה שבין שבת לראשון, אמא של שואם כותבת הודעה מצמררת, תתפללו בשביל הבן שלי, בשביל שואם, הוא הגיע במצב קשה מאוד להדסה, הם חיפשו אותו בסורוקה, הגיעו להדסה, והיא כותבת שם, ואז אנחנו יודעים ששואם שם. אנחנו מקבלים שמועות גם על עומר, הנהג של הג'יפ, שהגיע גם הוא להדסה, אוסף של כל מיני ידיעות ואי ודאות, וגם, למען האמת, יושבים בבית ומשתגעים מדאגה. החלטנו ביום ראשון אחרי הצהריים לנסוע להדסה בירושלים. נסענו לשם אילה ואני, ואלון, אח של אילה, גיסי, נהג אותנו לירושלים. הגענו להדסה, זה נראה כמו אזור מלחמה, בית חולים, סירנות ואמבולנסים ומסוקים נוחתים ועולים, ולתוך האזור הזה אנחנו נכנסים לחדר מיון שכולו המולה אחת גדולה, ומחפשים חייל בשם ירון, אף אחד לא יודע מה אנחנו רוצים מהם. מפנים אותנו לאזור הקישור, זה נקרא רם 2, יש שם הרבה מאוד אנשים, והמולה גם כן, נעמדים מול קצינה, הילה החליטה שאנחנו הולכים דווקא אל הקצינה הזו, מכל עשרות האנשים שעמדו שם, ואומרת לה, אני רוצה לדעת מה קורה עם הבן שלי, והקצינה אומרת לנו, אני מרם 2, אני לא, מה אתם רוצים ממני? הילה מתעקשת משום מה, אני לא יודע למה הייתה בהתעקשות הזו, ואומרת לו שוב ושוב, והקצינה הזו אומרת לנו, תקשיבו, אם חלילה קרה משהו, היו באים אליכם הביתה, אין לכם מה לדאוג. והילה אומרת לה, תגידי לי מה קרה לבן שלי, והיא כנראה כדי להוריד אותנו ממנה, אומרת, איך קוראים לבן שלכם? הילה אומרת לה, קוראים לו ירון אורי שי. וברגע שהיא אומרת את זה, הקצינה נעמדת, דומעת, מסתכלת עלינו ואומרת, תוכיחו לי שאתם ההורים שלו. אז אני מוציא את הטלפון שלי, גוגל דרייב, מוריד את התעודת זהות של ירון ושלנו, ומוכיח לה שאנחנו ההורים של ירון אורי שי. היא אומרת, אני מצטערת לספר לכם, ירון הגיע אתמול לבית החולים, במקרה אני הייתי פה במשמרת, הם עבדו מסביב לשעון, ובמשמרת שלי הכריזו על מותו, וככה למעשה קיבלנו את הבשורה על נפילתו בקרב.
פשיאללה.
השעה הייתה באזור 5 ומשהו בערב, יום ראשון, 8 באוקטובר, וכך קיבלנו את הבשורה.
איזה סיטואציה, כשמסביב הרבה מאוד הורים שמחכים גם לדעת מה קורה עם הורים, עם הילדים שלהם, לא?
למען האמת, את יודעת, יש לי איזה מין ערפל כזה, אבל כן, יש איזה סרט כזה מסביב, רעש והמולה והמון אנשים רצים, ואני זוכר שיש שם מסובבים עם מיטה, עם חייל במדים, כלומר, אלונקה כזאת שבית חולים. כן. לוקחים חייל וזה, ובאיזשהו שלב לוקחים אותנו לחדר כזה שהוא מעין מחסן לוגיסטי, יש שם קופסאות של ביסקוויטים ולחמים וכל מיני דברים. אין לי שום טענה חלילה, זה לא המקום שבו אמורים להודיע כן. להורים, אנחנו נפלנו עליהם בסיטואציה, ולמען אמת הקצינה הזאת עשתה מעשה אנושי חשוב, כי כמה דקות לאחר מכן כבר התחלתי לקבל הודעות, וואטסאפ וטלפונים, משהו במערכת היה שבור, לפני שהמשפחה שלי יודעת באופן רשמי, לפני שהודעתי להורים שלי, לפני שהודעתי לאנשים הקרובים, אני כבר מקבל הודעות, אז...
וואו.
תודה לה שמה שקרה זה קודם כל שהחלטנו לנסוע לבית החולים, דבר שני שהקצינה הזאת אכן הסכימה להגיד לנו.
כן, היא יכלה להגיד, אני לא מוסמכת עם סור פרטים.
וזה אכן לא התפקיד שלה. אני אסיר תודה שהיא אכן עשתה את זה, ומיד אחרי שהיא אמרה את זה, אנחנו התקשרנו לשלושת הילדים שלנו, ליאור בדרכו מירח דבש בארגנטינה, הוא קיבל צו 8, לכן הוא היה בדרכו חזרה לארץ, הוא כבר היה, הוא עם רימי ברילות שנחת בבואנוס איירס, בדרכו למדריד, נתן לי הוראות להכין לו תיק הזה עם כל מיני ציוד טקטי ודברים כאלה, ואני תופס אותו בבואנוס איירס, ואני אומר לו, ליאור, אני אומר לו, ירון, איננו. ואז אני מתקשר לאופיר, אופיר נמצא בחופשה חלומית עם חברה שלו בפיליפינים, לאיזשהו ריזורט מדהים, וגם הוא חוזר כבר לארץ, כי גם הוא קיבל צו 8 בשבת, ואנחנו כבר ביום ראשון בערב. אז הוא עומד לעלות למטוס במנילה, לטיסה השלישית מתוך 5, ואני אומר לו, אופירי, אני אומר לו, אופירי, נוני איננו, ואחרי זה נתקשר לשיר אצלנו בבית, משגיחה נעמי, הנכדה המאממת שלי, הבת שלה, בת חודשיים, ואני אומר לה, שיר, נוני איננו, וזהו, ואני שמח שהספקנו, וכל הזמן הזה הילה על ידי, ואנחנו מחזיקים ידיים, ואני שמח שהספקנו להודיע על הילדים, כי מיד אחרי זה אני מתחיל לקבל הודעות, ואפילו טלפון מאוד מאוד מרגש, באמת שהזכור אותו תמיד מבני גנץ, שקיבל את הידיעה, והוא כמובן לא יודע שבאופן רשמי אף אחד לא יודע עדיין, והוא מתקשר ובאמת אומר מילים מנחמות ומקסימות, ועל אחרי השיחה איתו אני מסתכל על לילה, ואני אומר לה, עולם הזוי. אנחנו עוד לא יודעים באופן רשמי, אנחנו עוד לא... זה כן. טוב שהספקנו להודיע לילדים, בכל מקרה. את יודעת, יש את הספר הזה, אישה בורחת מבשורה, ואנחנו רדפתם
אחרי הבשורה,
וקיבלנו אותה.
הייתה שם וחיכתה לכם. הזכרת קודם, עוד לא הודעתי להורים שלי. עכשיו יש לך הורים בני יותר מ-90, והאמת כן. שאני תמיד שומעת את ההותיר אחריו, ובדרך כלל לא נוהגים להזכיר את סבא וסבתא.
כן, אבא שלי שיהיה בריא בן 94 בעוד חודשיים, ואמא שלי תהיה בת 92, הם נולדו באותו חודש יוני, ובשמונה באוקטובר בערב אנחנו יוצאים מהדסה אחרי שקיבלנו את הבשורה, אני מודיע לאח שלי, אנחנו מודיעים לכל מי שצריך להודיע במעגל הקרוב, ואני יודע שאני צריך להודיע להורים שלי. אני לא מכיר את הפרוטוקול בצהל, אבל כיוון שלא הודיעו לי, אז אני כבר מנחש להורים שלי כבר גם כן לא יודיעו. אז אמרתי שלפני שהבשורה הזאת תגיע אליהם, אני חייב להגיע אליהם. נסעתי אליהם, ביקשתי ליווי של אנשי מקצוע, הם נמצאים בבית גיל הזהב, בפרוטיה. ביקשתי ליווי, נקשתי בדלת, ונכנסתי אליהם כדי לספר להם שהנכד שלהם נפל בקרב. זו הייתה סיטואציה מאוד עצובה ומאוד קשה ומאוד כואבת.
אני תמיד חושבת על זה שסבא וסבתא בעצם חווים איזה אובדן כפול, כי כמובן הם חווים את אובדן הנכד האהוב, וגם את המכה הכי קשה שהבן שלהם יכול היה לקבל מהחיים.
נכון, נכון, ואני חושב שעד היום... זו התחושה שלהם, והם גם דואגים לי ולנו, והם גם כואבים את לכתו של ירון, שהיה נכד אהוב, גם נכד שהשקיע זמן בללכת ולספר להם כסבים, על השירות שלו, על דברים שעוברים עליו, על החוויות שלו. אנחנו משפחה מאוד קרובה, שנפגשת הרבה מאוד, אז כן, הם כמונו ספגו מכה נוראית, וכמונו הם מתמודדים, ויש לומר, הם מתמודדים בגבורה גדולה.
ספר קצת על ירון.
ירון, וואו, יש המון מה לספר על ירון. הוא היה ילד יפה, אני לא חושב שזה הכי חשוב, אבל הוא פשוט היה ילד כל כך יפה, עם עיניים כחולות, בורקות כאלה שחודרות עמוק, ומבט יפה כזה, וכל מי שיסתכל עליו רצה להיות במחיצתו, אבל בעיקר בזכות היופי הפנימי שלו, היה בו גם שקט פנימי מאוד מרשים, וגם צניעות מאוד גדולה, למרות התכונות שלו שעשו אותו מצטיין בכל דבר שהוא רצה לעסוק בו. הוא היה קודם כל חבר טוב, מאוד מחויב לחברים שלו, גם באזרחות וגם בצבא. בתור דוגמה, בסוף מסלול מסו איזשהו מסע מאוד מפרך, וגשם וסערה ומצבים מאוד מאתגרים, וירון ראה שאחד החיילים שהולך על ידו, חבר שלו בצוות, החליפת שערה שלו נקרעת ומושמנת, והבחור ממש הולך ונגמר. אז ירון פשוט הוריד את החליפת שערה שלו ונתן לחבר שלו. מי שסיפר לנו את זה, זה הממפי שבמקרה הלך על ידו וראה את הסיטואציה הזאת, והוא לקח את טילה ואותי בסוף מסלול ואמר לנו, תראו איזה בן יש לכם, זה מה שהוא עשה עכשיו. אני אספר את זה גם כי אני גאה בו, וגם כי סיפרנו את הסיפור הזה לחברים שלו, מהצוות שהגיעו אלינו לפני כשבועיים, ישבנו ודיברנו על ירון, ושאלתי אותם מה דעתם על זה, ואף אחד מהם לא הכיר את הסיפור. כי הוא לא עשה מזה עניין.
כן.
וזה היה כל כך טבעי, שאם מישהו שם יש לו בעיה, ונגמר לו הכוח, אז ירון מוריד את החליפה הצערה ונותן לו. הוא היה מצטיין במסלול, מצטיין באימון, מצטיין בכל מיני דברים, אבל בעיקר הוא היה מאוד אהוב על החברים שלו. הם ראו בו מעין מנהיג כזה, ואחד שכיף להיות במחיצתו, וחשוב ללכת אחריו. הוא היה אוהד ספורט מושבע, אוהב...
הפועל תל אביב, לא?
אוהב גדול של הפועל תל אביב, מאוד מחויב לקבוצה, לשחקנים, גם בכדורסל, גם בכדורגל. הלך אחרי הקבוצה לכל מקום, יש מיתולוגיה שלמה סביב בקשות שלו ליציאה לדרבי, ודברים מטורפים שהוא עשה כדי להגיע לדרבי, ואכן הגיע,
איזו מחויבות, וואו.
כן, ורזוי לציין שהקבוצה החזירה לו בחזרה כבוד גדול. בהלוויה שלו באו הרבה שחקנים, גם של כדורגל, גם של כדורסל של הפועל, ואין סוף אוהדים, והקבוצה עוטפת אותו ואותנו, והחזירה לו. ואתה יודעת, יש כל כך הרבה סיפורים שמחוברים. אחד הסיפורים הסמליים בהקשר הזה זה ניצן ליפשטיין, הבן של אופיר, זכרו לברכה, ראש מועצת שער הנגב. ניצן וירון היו באותה קבוצה של אוהדים, קבוצה קטנה של חברים של אוהדי הפועל תל אביב, שגם דואגים לכרטיסים אחד לשני. בזכות ניצן, ירון הגיע לדרבי האחרון שהוא זכה להגיע אליו. תמיד יש בעיה להשיג כרטיסים, ניצן היה אחד כזה שתמיד ידע והיה מקומבן, אז בצהרי אותו יום הוא הודיע שיש לו כרטיסים, וירון בזכות ניצן הגיע לדרבי הזה. ניצן נרצח על ידי מחבלים בני עוולה באותו יום אחרי הצהריים. ירון נפל בקרב בבוקר, שניהם בשמיים, אוהדי הפועל תל אביב, וממשיכים ללוות את הקבוצה.
בקושי צלחנו את החלק הזה. בוא נעשה הפסקה. בחרת את השיר מכה אפורה של מוניקה סקס.
לא אני בחרתי אותו, ירון בחר אותו. אחרי הלוויה של ירון התקשר אליי בחור בשם עומר, שהכיר את ירון, היה חבר טוב שלו בצבא, ולקראת הפעולה בג'נין שהייתה בקיץ לפני אוקטובר הנורא, אני כבר זוכר, ירון עשה איתו סידורים ואמר לעומר שכבר היה חייל משוחרר, אם אני לא חוזר מג'נין, תשימו לי בהלוויה מכה אפורה. והיה ביניהם מסע ומתן, אומר, אמר, מה פתאום, איזה, לא יקרה לך כלום וזה, וירון אמר, כן, לא יקרה לי כלום, אבל אם במקרה קורה לי, אז מכה אפורה. אנחנו לא ידענו את זה לפני ההלוויה, אבל אחרי ההלוויה, כשעומר חזר מצו 8 של אבו גויס, הוא יצר איתי קשר. אנחנו יצרנו ביחד קשר עם יאלי סובול, ממוניקה סקס, ויאלי הנפלא בא אלינו הביתה, ודיברנו על מילות השיר, שיש שם כל כך הרבה אנלוגיות ודברים שמזכירים את ירון, כנראה בגלל זה הוא מאוד אהב את השיר הזה, ולכן הוא בחר בו. וב-30 למותו, יאלי סובול בא ושר לו ולנו ולכולנו את מכה אפורה. אז זאת הבחירה של ירון.
היא אמרה לי תראה, החיים די קלים, נזכור לנו חדר בדרום תל אביב ונחיה כמו גדולים,
מכה אפורה וקשה, יזהר שי. אגב, אתה עצמך יליד הנגב המערבי, מעין השלושה, נכון?
כן, ההורים שלי היו ממקימי קיבוץ עין השלושה, ואני נולדתי וחייתי שם את השנים הראשונות של חיי. זה עוד איזשהו קשר מאוד חזק, מאוד אוהב וגם מאוד כואב שלנו עם כל המצב הנוכחי. גדי קדם שספג אסון נוראי ביחד עם אשתו ראומה, הבת שלהם, בעלה ושלושת ילדיהם נרצחו, והאימא של הבעל, אסון נוראי שהם עברו. גדי הוא החבר הכי טוב של אח שלי מהקיבוץ. האימא של גדי הייתה מטפלת שלי בין השלושה. אבא של גדי היה החבר הכי טוב של אבא שלי. הוא נפטר, יהודה, לפני כשנתיים, ותודה לאל לא חי כדי לראות את האסון הנוראי הזה. כך שאנחנו קשורים מאוד, להוויה, לאסון הנוראי. אנחנו כואבים את הפינוי של יישובים בנגב, את ההתרסקות של הרבה מאוד מהתקוות, ומצד שני, אנחנו עדיין מקווים וחזקים מאוד באמונה שצריכים להיות שם, שחייבים לחזור לשם. זה חלק מהמפעל הציוני שחייב להימשך.
למעשה, לפני בערך חודשיים או חודש וחצי, במסגרת השיח הציבורי על ככה דחיפה להשגת עסקה להשבת חטופים, שמדהים שאנחנו מדברים אחרי חצי שנה וכל כך הרבה מהם עדיין שם, אתם, המשפחת שי, צאתם הודעה שאתם תומכים בשחרור, אפילו אם ישחררו את רוצחי בנינו ירון, זכרו לברכה, אנחנו תומכים בשחרורם כדי להשיב חטופים. ואני רוצה שתחזיר אותנו לדיאלוג הפנימי או המשפחתי סביב הדבר הזה.
כן, ירון היה אזרח אמריקאי, ואילה ואני נפגשנו בניו יורק בחודש שעבר עם חוקרי FBI. על כל נרצח או חייל אמריקאי שנפל בקרב, יש קייס, יש חקירה, ואנשי FBI הבטיחו לנו שלא משנה כמה זה ייקח, האחראים על מותו של ירון, כמו על מותם של האזרחים האחרים, יובאו לדין. בארצות הברית, על קפיטל פנישמנט, על עונש מוות, יש איזשהו מנהג שמותר למשפחה של הנרצח לבוא ולחזות בהוצאה להורג של רוצח שנשפט בבית המשפט. הייתה לי איזה מין תחושה קמאית כזאת שהייתי שמח לראות את אותו בן עוולה שגרם לנו את הסבל הלא יתואר הזה. מי שאחראי על המוות של נוני שלנו, הייתי שמח לשבת ולראות אותו סובל ונושם את נשמותיו האחרונות. אבל אחרי שאמרתי את זה, אילה ואני ישבנו וכאבנו ודיברנו על הכאב שלנו בנושא משפחות החטופים, ואמרנו מה אנחנו היינו מוכנים לעשות, איזה מחיר אנחנו מוכנים לשלם, כי בסוף זה עניין של מחיר, אם הם חוזרים או לא, זה הפסקת המלחמה, זה כל מיני דברים, וגם מדובר על זה שצריכים לשחרר אנשים עם דם על הידיים ועל ההיבטים המוסריים שזה, ואז הסתכלנו אחד על השני ואמרנו, אין שום ספק שאנחנו מוכנים לוותר ושישלחו את הבן עוולה הזה שיחזור לביוב שממנו הוא בא בעזה. עם תמורתו אנחנו מביאים חיים, אנשים שמגיע להם להיות פה, חיילים, חיילות, אזרחים, וגם את גופות החטופים שלנו. חשוב להביא אותם הביתה, ודיברנו גם עם הילדים, וחשבנו שממשלת ישראל צריכה לקבל גם גיבוי מוסרי ממשפחות שכולות, כי בסופו של דבר זו החלטה שהיא לא רק החלטה קרה של מה זה שווה לנו ומה הסיכונים, אלא גם עניין מוסרי ערכי מאוד משמעותי. יש דיון שמתלהם ומתפתח סביב העניין הזה, ואנחנו אמרנו, אנחנו משפחה שכולה, אנחנו מוכנים שממשלת ישראל תעשה את הצעד הכואב הזה, ונותנים גיבוי לשרי הממשלה, לראש ממשלת ישראל, לשחרר את הפושע הנתעב שרצח, הרג, פשע, לקח מאיתנו את האושר הכי גדול שלנו, שילך להזזל לעזה, ותחזירו לנו את החטופים שלנו הביתה.
אתה יודע, המחיר הזה של לשחרר אנשים עם דם על הידיים, הוא בעצם רק חלק ממה שנדרש מישראל במסע ומתן. אנחנו כמובן לא חשופים לכל מה שיש על השולחן, אבל גם העניין של להחזיר תושבים לצפון הרצועה, וגם הפסקת המלחמה, כן או לא. זאת אומרת, במידה מסוימת, אני שומעת מה אתה אומר, ואז אני אומרת, בעצם עבור האנשים שאיבדו הכל, לשחרר רוצחים, זה הדבר, זה המחיר הכי כבד. אבל אם אני מסתכלת על זה מהצד, אני אומרת, ישראל היא סוג של מעצמה צבאית, היא יכולה להתמודד ואף לנקום בהמשך אולי, אבל אם היא לא סיימה את העבודה, האם היא יכולה להפסיק את המלחמה למשל, או להסכים לצעדים שיפריעו להגיע לסיום מוצלח של המלחמה?
ישראל יכולה הכל, והדבר שהיא לא יכולה להרשות לעצמה זה לוותר על החטופים. כמה שאנחנו מעצמה וכמה שאנחנו גדולים, אם אנחנו נוותר על החיים של אנשים שאפשר להביא אותם עדיין הביתה בחיים, אנחנו חוטאים לעצמנו לא רק במובן המוסרי, אני חושב שזה פגיעה בחוסן הלאומי, פגיעה אסטרטגית בביטחון ישראל. אזרחים שיודעים שממשלת ישראל הפקירה אותם, פשוט הפקירה אותם. ואנחנו היום יודעים את התחקירים של ניר עוז וכפר עזה וכל אותם מקומות שהצבא פשוט לא היה שם, כי הממשלה דרך צבא ההגנה לישראל הפקירה את אזרחי ישראל. אם הממשלה לא תעשה הכל כדי להחזיר אותם הביתה, היא חוטאת לביטחון ישראל. זו פגיעה אסטרטגית בביטחון שלנו, במה שאנשים ירגישו, באמון שאנשים יהיו מוכנים לתת בממשלה, במדינה הזאת, בהקרבה שיהיו מוכנים לתת למענה. ואכן יש פה גם חשיבות ביטחונית. אני חושב שגם כמדינה חזקה ובוגרת, צריך להכיר בעובדה שהפסדנו במלחמה הזו. לא משנה מה יצהירו, וכל קשקושי הרהב והניצחון המוחלט.
כשאתה שומע את המילה הניצחון המוחלט, אתה...
אני כל פעם נחרד מחדש, כי מוכרים לנו מוצר בנייר צלופן שלא קיים. אנחנו הפסדנו במלחמה הזאת, זאת לא בושה להודות בזה, זו בושה שהגענו למצב הזה, אבל מכאן צריך להתחזק, לרפא, לבנות, ולהמשיך קדימה, וגם לנצח את חמאס. בסוף אנחנו נשמיד את חמאס, בסוף אנחנו נחסל את סינואר, נעשה הרבה דברים. אל תמכרו לנו ניצחון בנייר צלופן. זה לא קיים, אנחנו הפסדנו. ברגע שתינוקות, נשים, קשישים, אזרחים נרצחו בביתם באכזריות שאי אפשר לתאר אותה, ברגע שהם נחטפו לעזה, ברגע שנכבשו יישובים ישראלים ונשרפו בתים ולו רק לכמה שעות, אנחנו הפסדנו במלחמה הזאת, נקודה. כל מי שאחראי להפסד הזה צריך לתת את הדין, לשלם, לקחת אחריות וכן הלאה, אפשר לדבר על זה, אבל אל תבלבלו את המוח. אין ניצחון מוחלט, יש עכשיו סדרה של דברים שצריך לעשות, אבל הכי חשוב זה להחזיר את החטופים הביתה, והלחימה בחמאס תיקח עוד כמה שתיקח, אני חושב שהיא תיקח עוד שנים ארוכות, ואחריו יבואו אחרים. אבא שלי, שיהיה בריא, אומר, כשהם היו שם, הם נלחמו בפידאינים, אחי רועי, נקרא השם רועי רוטברג, הרפשת שנחל עוז, שנרצח באכזריות בלתי רגילה על ידי אותה דוקטרינה, אותם סוג של אנשים שבאו.
אתה אומר, אז לא קראו להם חמאס, קראו להם משהו אחר.
אז תפסיקו עם הניצחון המוחלט, הניצחון שלנו יהיה להחזיר את החטופים, להחזיר את תחושת הביטחון לתושבים שהם יכולים להמשיך לחיות שם את חייהם, ולהמשיך להילחם, כנראה שנמשיך לחיות על חרבנו, אבל תפסיקו לבלבל את המוח.
אתה אבל מאוד, אתה כועס מאוד?
אני כועס מאוד, אני משתדל לתעל את הכעס למקומות פרקטיים, אני חושב שאנחנו חייבים תיקון, אני כועס על עצמנו, אפילו לפני שאני כועס על אישים, על אנשים, על הוא שניהל והוא שאחראי, אני כועס על עצמנו כמדינה, שנכנסנו לשעננות, שנכנסנו לאיזושהי סטגנציה מחשבתית, ובעיקר שלא למדנו שום דבר מהמשבר הגדול ההוא, של מלחמת יום הכיפורים, והגענו כולנו לסיטואציה הזו. כן. אנחנו כאזרחים שתקנו, אנחנו דרך אגב כהורים לחייל בקו, שמענו דיווחים טקטיים מאוד קטנים ומאוד ממוקדים, אבל לא סבירים בעליל, על מעט מאוד כוחות שמטפלים בכל כך הרבה משימות. ירון היה בקו חודש לפני השבעה באוקטובר, והדיווחים שקיבלנו ממנו היום ברטרוספקטיבה הם אבסורדים, על כמות המשימות שלהם, על הדילול בכוחות, על כל כך מעט חיילים, על זה שהוציאו משם יחידות שהיו אמונות על הקו הזה וכן הלאה. כהורים אמרנו, אוקיי, צהל כנראה יודע מה הוא עושה, יש סדרי עדיפויות, כן. כמו כל אחד מאיתנו.
תראה, היית שר, שר המדע והטכנולוגיה בממשלה, במה שנקרא ממשלת האחדות של כחול לבן עם ליכוד והימין, אגב, זה היה אירוע נדיר שבו שר ממש מקבל משרד שהוא מבין בו, תכף נדבר קצת גם על זה, אתה איש הייטק, יזם, ואתה אומר את כל הדברים האלה, יש לך מחשבות לחזור לפוליטיקה?
אין לי כרגע מחשבות, אתה יודע, כשהלכתי פעם ראשונה לפוליטיקה, עזבתי אזור נוחות מושלם, וכמשפחה דיברנו על זה ואמרנו, זה חשוב לבצע את ההקרבה הזו, אנחנו משפחה שרוצה לתרום למדינה, זה האתוס המשפחתי, תמיד לתרום לקהילה.
כלומר, אנשים עובדים כל החיים כדי להיות בפוליטיקה, אתה אומר, זאת הקרבה.
הקרבה גדולה, כי אני עזבתי אורח חיים מושלם, שבו אני שולט על כל דבר, אני לא עובד קשה מדי, החיים טובים, הכנסות יפות, ובעיקר המשפחה בפרטיות כזאת, לא מעניינת את אף אחד. ומשם להיזרק לאוקיינוס הזה של, שכל מה שקשור בלהיות פה בפוליטיקה, אבל אמרנו, הקרבה חשובה. אנחנו את ההקרבה האולטימטיבית כבר עשינו, אז אנחנו לא מרגישים חייבים כמשפחה. יש אליי הרבה מאוד פניות. אני מסתכל על הדברים ואני חושב שפה ושם גם יכולתי לעזור, אבל אני כרגע מאוד מאוד ממוקד בריפוי הפצעים המשפחתיים. יש לנו עוד הרבה עבודה. אנחנו משפחה שרוצה לחזור להיות משפחה מאושרת, שחווה את החיים כמו שחווינו אותם ביחד עם ירון, וזו כרגע העדיפות הראשונה, תוך כדי זה שאנחנו יודעים שהמדינה הזאת מאוד מאוד חשובה לנו, ואנחנו מוכנים לעשות הרבה מאוד כדי שזאת תהיה המדינה הטובה, הנכונה, הבטוחה, המקום שבו חלמנו תמיד לחיות, ואנחנו רוצים שגם הנכדים והנינים שלנו ימשיכו לחיות כאן.
אגב, שרת בממשלה תחת בנימין נתניהו, ראש הממשלה הנוכחי, באחד הראיונות נשאלת האם הוא הביע תנחומים, אם הוא התקשר או בא, ואמרת שלא. מאז?
עדיין לא, עברה חצי שנה, אני לא מחכה לו בחיליון עיניים. דרך אגב, אם הוא היה מתקשר, הייתי עונה לו בנימוס, הוא ראש ממשלת ישראל, ועם כל הביקורת שיש לי וכולי, הייתי מקבל את הטלפון ומודה לו על כך. אבל הוא לא מצא לנכון, את יודעת. היו בינינו יחסי עבודה ואפילו יחסי הערכה, בגלל סיטואציה של קבינט הקורונה וכל מיני דברים שצריך היה לטפל בהם.
הוא גם בסך הכל ברגיל אדם שמעריך יזמות וטכנולוגיה ומתעניין בנושא הזה.
הוא מאוד העריך את הדיונים בינינו שהיו ברמה המקצועית, באמת דיונים מאוד משמעותיים, והוא בן אדם עם כושר אינטלקטואלי מאוד גבוה. הוא גם העריך את זה שעמדתי מולו לא רוצה להגיד חזות עיקשת, אבל עמדתי על שלי בהרבה מאוד ויכוחים, ואני חושב שנתניהו יודע להעריך כשמישהו עומד מולו. אבל אני חושב שבעולם הרגשי יש שם ניתוק מוחלט. הוא לא יתקשר עד היום, אולי יום אחד הוא יעשה את זה לכם, מי יודע.
ותגיד, ככה תחזור כמה שנים לאחור לישיבה שלך סביב קבינט הקורונה ובכלל סביב שולחן הממשלה. מה גילית שם שמאוד הפתיע אותך על האופן שבו הדברים מתנהלים? איך שמנהלים אותנו ומה שאנחנו לא רואים? איך מכינים את הנקניקיות? מה גילית שם ש...
תראה, היו הרבה מאוד הפתעות. אני חושב שאולי הדבר שהרשים אותי בעיקר זה מגבלות הכוח. בסופו של דבר, הפוליטיקאים מוגבלים בסביבה שבה הם נמצאים על ידי נועלי עבודה, על ידי הפקידות הבחירה והנאמנה והטובה שעושה את עבודתה, ובכלל על ידי הצורך, במיוחד בשיטה הפוליטית בישראל, לייצר קואליציות קטנות סביב כל החלטה, לא רק סביב בניית הממשלה, אלא כל החלטה דורשת באמת הסכמות ולגשת ולדבר עם קבוצת אנשים. גיליתי את זה וכיבדתי את זה לצערי הרב, אני רואה שככל שעובר הזמן, השרים שלא מסוגלים להתמודד א' עם הבינוניות של עצמם, וב' עם הכבוד לדמוקרטיה, רומסים את השיטה, מפטרים או מדכאים את הפקידים שעושים את עבודתם הטובה, במקום לכבד את העובדה שיש מנגנון ציבורי, מקצועי, כמה שיותר חזק וכמה שיותר טוב, להפך, מחופפים אותו, מדכאים אותו, מביאים כל מיני אנשים שאין שום קשר בינם לבין או יכולת מקצועית או יכולת בכלל כלשהי, וזה בסופו של דבר גם מוריד את רמת הממשלה הזו, שלדעתי הצנועה, רמת התפקוד שלה היא בין הנמוכות שידענו אי פעם לממשלה, ובהינתן הסיטואציה הבאה אנחנו נמצאים, זה רק הרבה יותר בולט, וגם בסופו של דבר מחסם בדמוקרטיה הישראלית.
בוא נעשה עוד הפסקה לשיר כמה טוב של פאר טאסי.
כן, אז גם את השיר הזה בחר ירון, שלא בידיעתו, אנחנו קיבלנו את הטלפון שלו וראינו את הטופ 50, את רשימת 50 השירים המועדפים עליו בספוטיפיי. השיר הזה, כמה טוב של פאר טאסי, גם היה שם. זה שיר מקסים, שהוא מעין שיר אהבה כזה, שיר רומנטי שמבטיח לאהובה שיהיה טוב. אני כל פעם ששומע את השיר הזה, אני חושב על ירון, שגם היה רומנטיקן והיה חבר של מיקה, אהובתנו, במשך 4.5 שנים. הם היו זוג מושלם, מאוד צנוע, מאוד יפה, מאוד שמח. וכל פעם שאני שומע את השיר הזה, אני גם שומע את ירון אומר למיקה, הוא אומר לה כמה טוב, הוא מבטיח לה, הוא מבטיח לה שיהיה טוב.
תני לי רק טיפה ממך, אני אומר לה, נגני לי קצת שפיות בכל סולם, זה טוב. ליבי מזמן חרט את שמך, וזה מתחיל קצת לכאוב כמו צעקה שקטה, אני אוהב אותה, לא סתם תקופה חולפת. אז תני פינה בחדר מליבך, אני אומר לה, אני לא ביקשתי את כולם, גם לא את הסלון. תסתכלי לי בעיניים, אל תשכחי לנשמה הם חלום, ושם תראי אמת, תוכלי להתעשר, אולי גם בשביל שנינו, ורק יהיה לך טוב, נשבע בכל מה שיקר לי, כמה טוב, גם את צחוקך הקר למדתי לאור. וגם אם לא נשאר קצת וויסקי, גם זה טוב. תמיד כמו פרח, אז יהיה לך מים, כמה טוב. אז תני לי רק פיסה ממך, אני אומר לה, גם קרן שמש אחת בחורף בשבילי זה טוב. תשאירי לי חיוך קטן, אני לא צריך את הרוב, והיקום מקשיב, איך בליבי מרקיד עתיד, רק בשביל שנינו, ורק יהיה לך טוב, נשבע בכל מה שיקר לי, כמה טוב. גם את צחוקך הקר אני למדתי לאור, וגם אם לא נשאר קצת וויסקי, גם זה טוב, כמו פרח, אז יהיה לך מים כמה במכון מה שיקר לי כמה טוב גם את צחוקך הקר אני למדתי לאהוב יהיה לך טוב נשבע בכל מה שיקר לי כמה טוב גם את צחוקך הקר אני למדתי לאהוב וגם אם לא נשאר קצת וויסקי, גם זה טוב. תמיד כמו פרה, אז יהיה לך מים כמה טוב. אה, כמה טוב.
יזהר שי, מי שהיה שר המדע והטכנולוגיה, יזם הייטק, אתה כבר, מה אתה בעצם עושה עכשיו? כלומר, עזבת ממש לאחרונה את תפקיד יושב ראש תנועה דרכנו?
כן, אז קודם כל בעולם העסקי, אני שותף בקרן הון סיכון בשם Disruptive AI, אנחנו משקיעים בחברות בתחום הבינה המלאכותית, אני יושב במספר דירקטוריונים, אבל בהקשר הציבורי, אכן עזבתי את דרכנו, שהיא תנועה יקרה מאוד לליבי, שעוסקת בחיזוק אופייה של מדינת ישראל כמדינה יהודית, ציונית, ליברלית, שוויונית, על פי אחרי מגילת העצמאות, אבל דרכנו צריכה יושב ראש במשרה מלאה, ואני בימים אלה עוסק בשני מיזמים שמאוד קרובים לליבנו כמשפחה. אחד מהם נקרא אוקטובר הבא. קמנו אותו במהלך השיבה של ירון, שנועד לשמר את זכרם ולהנציח את זכרם של 1,500 ומשהו הקורבנות של מלחמת אוקטובר, חיילים וחיילות, אזרחיות ואזרחים, וההנצחה מתבצעת באמצעות חברות סטארט-אפ, חברות חדשנות ישראליות, מבוססות טכנולוגיה ומדע ישראלי. כל חברה כזו בוחרת לעצמה משפחה של מישהו שאיבד את חייו במלחמה הארורה הזו, ולוקחת את האחריות המוסרית הזו לשמר את זכרם לנצח.
באיזה אופן?
זה מה שיפה, שכל חברה בהתאם ליכולותיה ובהתאם לרצונות המשפחה, החברות, אנחנו פונים בעיקר לחברות סטארט-אפ צעירות, אז בהתחלה יכולות מוגבלות, למשל חברת פרי, שאימצה את ירון שלנו, היא חברה שיש לה פתרונות מבוססי AI לילדים שמובחנים ב-ADHD, והחברה הזו היא כרגע חברת סטארט-אפ של כ-10 עובדים, והם הקדישו מדף ומעין פינה כזאת לירון במשרד שלהם, אבל הנה למשל השבוע אלה ואני הולכים לשם לספר להם על ירון, ובכל שנה ככל שיגדלו מספרי העובדים, אנחנו נלך לשם שוב ושוב, ופעם הבאה שנהיה שם זה יהיה 50 עובדים, ובעוד 5 שנים כבר יהיו 500 עובדים שכולם ידעו מי היה ירון שי ומה היה הסיפור שלו ומה הוא עשה.
והצלחתם לגייס 1,500 חברות?
אז אנחנו בדרך לשם, כבר גייסנו כמה מאות, אבל זה יהיה תהליך שיקח כמה שנים. יש פה מידה של אופטימיות, אוקטובר הבא, לכן זה נקרא ככה, אוקטובר הבא חייב להיות טוב יותר, וזה שאחריו עוד יותר וכן הלאה, אבל באמת יש פה הרבה מאוד עבודה, יש לנו כבר כ-15 מתנדבות ומתנדבים, סביבה שלמה שרוצה לעזור לנו, חברות גדולות שמציעות את שירותיהם, הרבה מאוד אנשים טובים שמתנדבים כמנטורים. כי הרעיון הוא להעלות את סיכוי החברות האלו להצליח, זה לא רק מפעל הנצחה, זה גם מפעל כלכלי, בסופו של דבר מדינת ישראל תרוויח פה 1,500 חברות שיצמחו ויצרו מקומות עבודה ויצרו מיסים והכנסות למדינת ישראל, זה גם מענה לאומי, אתם באתם להרוס, לרצוח, לשרוף ולהשמיד, ואנחנו תורמים לבנייתו של עולם טוב יותר על ידי חדשנות ישראלית. זה מפעל שמאוד חשוב לנו, קיבלנו את ברכת הדרך של נשיא המדינה והרבה מאוד אנשים טובים אחרים, אז זה מפעל אחד שאנחנו עוסקים בו, ומפעל שני נקרא חצבי אוקטובר, ובחצבי אוקטובר אנחנו בעצם אוספים אינסוף פיסות מידע כדי לנסות ליצור איזשהו פאזל של התהליך שהוביל לקריסת כל המערכות בשבעה באוקטובר. זה לא רק מערכות צבאיות, כמדינה אנחנו נכשלנו בגדול, וזה אינספור תהליכים ופיסות מידע שצריך לאסוף ביחד.
מה, ממש להתחקות אחר יסודות המחדל?
יסודות המחדל, כן, ואנחנו נקטנו פה שיטה טכנולוגית של הייטק, אינסוף פיסות מידע, ומפעילים עליהם אלגוריתמים של מה שנקרא ביג דאטה, הרבה מאוד דאטה ו-AI בינה מלאכותית. יש לנו מתנדבים שהם מיטב המוחים בישראל בניתוח אלגוריתמי של דאטה, של מידע, ואנחנו עכשיו... ממש עכשיו בתחילת תהליך האיסוף שיקח כמה חודשים טובים, למעשה הוא יימשך לנצח. חברנו עם אוניברסיטת תל אביב כשותף אסטרטגי שמפקח אקדמית על כך שיתבצע פה מחקר. אנחנו לא מביעים דעה, מה שחשוב הוא לייצר כמה שיותר בסיסי מידע ונתונים בידי מקבלי החלטות בישראל. על קברו של ירון בהלוויה שלו אני נשבעתי שנעשה כל מה שאפשר כדי לחקור את השבר הנוראי הזה, לא מתוך רגשות נקמה, אלא כדי למנוע את השבר הבא. חצבי אוקטובר דרך אגב, כי החצבים מבשרים את בוא הסתיו.
ויש לזה עוד משמעות דרך אגב. אתה יודע, חצב הייתה יחידת המידע, איסוף המידע הגלוי של חיל המודיעין, שנסגרה ולא אספה את המידע הגלוי.
זה אפילו לא חשבנו כשבאנו עם השם הזה.
כן, זה קצת כאילו ממש ככה צובט. אגב, אתה מדבר לא מתוך רגשות נקמה, אתה יודע שרגשות הנקמה נורא רחבים בציבור הישראלי. אתה לא קצת מרגיש שהילד עם האצבע על הסכר עם המפעלים המדהימים האלה והשוחרי טוב?
אין ברירה, נורית. בסוף אנחנו צריכים הרבה ילדים עם הרבה אצבעות על הסכר, לא רק במפעלים האלה שעושים טוב, אלא בעיקר במפעל המרכזי שהוא המפעל של כולנו, וזה ריפוי של החברה הישראלית. אין מה לצפות ממנהיגים, והאחריות של כל אחד מאיתנו זה מצד אחד כן, לדרוש ריפוי ולדרוש קבלת אחריות ולהעביר ביקורת בדרך הנכונה וכו'. ומצד שני, כל אחד מאיתנו צריך לקחת אחריות. צריך הרבה מאוד אצבעות על הסכר הזה, כי אם לא נשים אותם שם, אנחנו אשכרה מבטרים על החלום הציוני. אני תמיד אומר בהקשר הזה, דרך אגב של הריפוי, באותו יום נפצע קשה מאוד בשבעה באוקטובר, שוען בן ארוש, חבר טוב של ירון בצוות. שוען היה בין ההתיישבות הציונית דתית ביישוב חספין שברמת הגולן. ירון היה בן משפחה חילונית ליברלית מאזור השרון, היה מפגין בקפלן מדי פעם. שניהם נלחמו שכם על שכם באותו יום, בלי שום קשר, לא למה הם הצביעו ולא לשום הקשר פוליטי. הם הגנו על מדינת ישראל בגופם, ושניהם שילמו בחייהם על הזכות שלנו להמשיך לחיות פה. אז אנחנו צריכים ללמוד לחיות פה גם דרך חילוקי הדעות האלו, גם אני יודע שהיו ביניהם חילוקי דעות פוליטיות, כי שוען היה אצלנו הרבה פעמים בבית, ישבו החבר'ה על בירה, דיברו על זה, על פה, על שם, אבל כל זה לא חשוב.
איך תמיד נדמה לי שהחבר'ה הצעירים גם בטח בצבא מנהלים את הוויכוחים האלה בצורה הרבה יותר חברית ומכילה, לא?
כי הם מבינים את משהו שאנחנו צריכים מזמן להבין, להכיל וגם לחנך, שחילוקי דעות פוליטיים הם לא רק לגיטימיים, הם חשובים במדינה דמוקרטית. זו מהות הדמוקרטיה. אם כולם חושבים אותו דבר, בהגדרה זאת לא דמוקרטיה. חילוקי הדעות האלה בסופו של דבר הם בסיס לאיזושהי יצירה, והיצירה הזאת היא יצירה של מרקם ומשטר וכמובן גם מבנה פוליטי, ואי אפשר להפוך את חילוקי הדעות האלה לקרדום שהופכים בו וחופר והורס את החברה מבפנים, וזה מה שקורה היום. אנשים ציניקנים מנצלים את חילוקי הדעות ואת הפחד הציבורי כדי ליצור פילוג ושיסוי, ומשתמשים בשיטות שהגרועים שבאויבינו משתמשים בהם, לצערי הרב, גם אנשים פה בתוך המדינה, וזה מתוך ידע מוכח ובדוק, גם אנשים פה משתמשים במכונות רעל כדי להסיט, כדי לפלג בינינו, כדי להחליש אותנו מבפנים, כדי להשיג כל מיני מטרות פוליטיות, ציניות, בזויות, שבסופו של דבר לא מקודמות אותנו לשום מקום.
תראה, בעצם יושב מולי אדם שבאמת איבד את היקר לו מכל, וכל מה שאתה משפיע כאן זה תקווה. אתה בונה, ויש מטרה של סגזוג ובנייה לכל אחד מהדברים שהפרויקטים שיזמת מאז האסון שפקד את המשפחה שלך, ולא דיברנו כי כבר נגמר לנו הזמן, אבל באמת אין ספור פרויקטים חברתיים אחרים שאתה שותף להם לאורך השנים, שילוב של הייטק ושיקום או שיפור החברה הישראלית, ויש לך ילדים שאני מניחה שלפעמים שואלים את עצמם, עם כל מה שאתה מתאר, אולי אין פה עתיד.
הילדים שלי כמו רבים בדור שלהם כל הזמן מתלבטים, כי הם גרים פה וגדלים פה כאנשים צעירים, בעלי יכולות ובעלי כישרון, אני אומר בצניעות, אבל כמו רבים בני דורם, הם מסוגלים, הם משכילים, הם יכולים, הם יודעים לעשות דברים. הילדים שלי גם יש להם היכולת לעבוד במקום אחר, הם אזרחים אמריקאים, אבל הם רוצים לחיות פה. זה המקום שבו הם גדלו את רוב שנותיהם, זה המקום בו הם התחתנו, חלקם אפילו התחתנו פה, אבל זה המקום בו הם התחנכו, וזה המקום בו הם רוצים לחיות את חייהם, זה גם המקום שבו אח שלהם נפל כדי להגן עליהם ועל המולדת. אני חושב שיש הרבה תקווה בדור הזה, שאני מסתכל עליהם ואני רואה את היכולות שלהם ואני רואה את המוטיבציות שלהם, זה דור שלא יוותר לנו. זה קשה לדבר על דור, בסוף זה הרבה מאוד אנשים, אבל יש בהם הרבה מאוד חבר'ה צעירים בגילאים האלה של 20 פלוס עד 30-35. זה דור העתיד של המנהיגות שלנו, זה הדור שצריך לקבל אחריות, הדור שלנו במידה רבה, שלי, לא של החלילה, שלי, הדור שלנו, פישל ברמה שהביאה אותנו למשבר הנוכחי, אבל מפה יש לי גם תקווה שהם יקחו אחריות. אני רואה את החבר'ה שחוזרים מעזה, אני רואה את החבר'ה שחזרו לעבודות, אני רואה את הברק בעיניים, ובעיקר את המחויבות הזאת, שבאה ממש ממש מתוך הלב של חבר'ה צעירים שאומרים, אני נמצא פה כדי לשנות, אני אהיה חלק מהשינוי, אני אעשה את כל מה שאני יכול, אני מחויבת, אני יודעת, אני יודע. אז יש לי הרבה תקווה שגם הילדים שלי יהיו חלק מהדור הזה, שיגלה גם אופטימיות וגם יכולת לקחת אותנו קדימה. אני מלא תקווה.
יזהר שי, שר המדע והטכנולוגיה לשעבר, יזם הייטק, איש הון סיכון. את השעה הזו אנחנו מקדישים כמובן לזכרו של ירון אורי שי, בנך שנפל לפני חצי שנה, 7 באוקטובר, בחרם שלום. תודה שבאת אלינו.
תודה על ההזדמנות לדבר על ירון שלנו, ילד מקסים, ילד שאהב מאוד את המדינה, את המשפחה, אהב מאוד את החיים, ובחר בדרך מאוד מיוחדת לחיות אותם. השיר האחרון שירון בחר גם כן, הוא מתוך הטופ 50 של ירון, נקרא ירח. ירון אהב מאוד לשיר, הוא בכלל אהב מוזיקה, הוא ניגן הרבה מאוד שנים, הוא היה מאוד מחויב לאהבה שלו למוזיקה, ואחד הדברים שהוא מאוד אהב זה גם לשיר. יש לנו קליפ קצר, ממש כמה שבועות מלפני השבעה באוקטובר, שבו הוא, ביחד עם הילה, אמא שלו, שרים קטע מתוך ירח, שיר ששניהם אהבו, ובנימת המילים האחרונות שלנו, צריך לזכור את מילות השיר הזה. אתמול היה טוב, יהיה טוב גם מחר. זאת התפילה שלנו.
אמן. יזהר שי, תודה רבה. תודה לאביב שוסטר המפיקה, ליאם גל על הביצוע הטכני. אני נורית קנתי, שבת שלום.
זיכרוני השני, עם עינייך אינן מטעות אותי, עוזב את הבית אל סיכוני הזמן. ששאלתי אותך האם תהילי לעולמים, אני תביט לירח, שם יש כבר אדם. ואחרי שנה שכרנו חדר מול ירח, מתחיל לנגן בבר כותר ברחוב המסגר, והם צרכו תורידו את הנמוך עם הטוקסידו, ורק אחד אמר ילד ילד בוא תוריד את הירח בשבילה. הייתה תקופה כזו כשהאושר בא בזר, צחקנו מהכל, שרפנו את מה שבא ליד, לא נשאר לנו אלא לחבק את הצער, להגיד אתמול היה טוב ויהיה גם מחר. אתמול היה טוב, אתמול היה טוב, אתמול היה טוב, ויהיה גם מחר. אתמול היה טוב, אתמול היה טוב, אתמול היה טוב, ויהיה גם מחר. קשה לי להתרכז כי יופייך עוד מהמם אותי קשה להגיד חבל או לומר אולי במקום זה אני רוקד וצועק לירח ומאשים את העולם מחווה
אתם מאזינים לגלי צהל
אופניים חשמליים או גלגינוע, כלומר קורקינט חשמלי על המדרכה, זה לא הולך. לא לתת זכות קדימה במעבר חצייה, גם זה לא הולך. כי המדרכה ומעבר החצייה הם למי שהולך, הולכי הרגל. ואתם, הרוכבים על כלים חשמליים, מחויבים לנהוג בכביש לפי חוקי התנועה. לאפשר להולכי הרגל לחצות בבטחה, ואף פעם לא לנהוג על המדרכה. כשרוכבים בכביש, נוהגים לפי החוקים. כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך, עם הרלב"ד.
כולם עוברים שינויים בחיים, אבל יש מי שהסיפור שלהם הוא משהו אחר לגמרי.
היא אומרת לי, כולנו ידענו שאתה מאומץ. אני הייתי בשוק.
צמדה רייספלד יושבת לשיחה עם האנשים שחייהם השתנו מקצה לקצה.
ההורים של אבא שלי תמכו באידיאולוגיה הנאצית.
והפכו לסיפור שלא תוכלו להפסיק להאזין לו.
בזמן שהוא היה נתן לי מכה, אני אומרת לו תודה.
אנושי, אנושי מדי. עכשיו באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים להסקטים שלכם.
יש אישה האחים דוד ואריאל קוניו שנחטפו מניר עוז, בנותיו של דוד, אמא ויולי, זוגתו שרון ואחותה דניאל, שוחררו בעסקה הקודמת. סילביה קוניו, אמא של דוד ואריאל קוניו, הן מדברות על מה שהיה שם?
בטח, מדברים כולם, כי כולם היינו שם. והבנות, אמא ויולי, הן מסכנות, מה שעברו, אמא 10 ימים הייתה לבד. אני לא מתעסקת בפוליטיקה, אני רק אמא. אני כמעט לא רואה טלוויזיה, כי זה שובר אותי... כל המלחמה הזאת, אני מקווה שהם יעשו את הכל, הכל בשביל להחזיר אותם.
גלי צהל, פה איתכם, בכל מקום, בכל זמן.